ערב טוב. השיעור היום נשמעת חסידה פרידה חסיה בת לובה. שיהיה לילו נשמתה. פרשה שהוא פרשת תולדות. פרשה הידועה שבה מופיע הסיפור המסובך של הברכה שמגיעה לכאורה לעשיו, וכאילו יעקב גונב אותה בעצת אמו. פרשה מאוד מסובכת, אבל הפרשה הזאת באמת נועדה ללמד אותנו עיקרון מאוד מאוד חשוב בחיים. לא להסתכל על מה שבחוץ, אלא להסתכל על מה שמופיע בפנים. כי אם אנחנו סתם לדוגמה מסתכלים, מי הוא הסמל האמת מאבותינו הקדושים?
זאת
אומרת שהסמל של האמת, לא פחות ולא יותר, זה יעקב אבינו. ואם היו נותנים לנו בחירה חופשית במי לבחור להיות סמל האמת, לא יודע אם אנחנו היינו כל כך מהר בוחרים דווקא ביעקב. בלי לפגוע חס ושלום בצדיקותו, אבל לקרוא לו עמוד האמת קצת קשה. למה קשה? כי אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה, שהוא לא בדיוק פועל על פי האמת לכאורה. הבן אדם, כמו שאנחנו למדנו, קונה את הבכורה מאח שלו בנזיד עדשים. מתחמן אותו חבל על הזמן. אחר כך, הוא גונב את הברכה, מתחפש, שם עליו אור של כבש עם שערות, שיראה כמו אחיו. אנחנו אחר כך גם נראה את הסיפורים שלו עם לבן, זאת הוא לא בדיוק איזה מין, בוא נגיד, סמל של אמת היינו אומרים. אבל זה מעלה את השאלה, אם תיתן אמת ליעקב, אז התורה אומרת לנו שהאמת זה יעקב. נשאלת השאלה, מה זה אמת? הרב דסלר במכתב מליהו כותב על זה, והוא מסביר דבר מאוד חשוב. מה זה אמת ומה זה שקר? אז חשוב, מה זה אמת? אמת זה האמת האלוקית. זה האמת האמיתית. אנחנו יודעים כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה? אנחנו מבינים את כל מה שהוא עושה? לא. אבל זה הכל אמת. אם העובדות שאנחנו מספרים הן נכונות, זה אמת או שקר? מה זאת אומרת? אני אומר עובדות. זה אמת או שקר? זאת אומרת שראיית העובדות והסיפור של העובדות עוד לא בדיוק מביא, עוד פעם, על פי הפשט, הייתי אומר בצורה פשטו, שאני רוצה ללמד ילד מה זה אמת ומה זה שקר. אומר, אם אתה ראית את זה, ואתה מספר את האמת, זה אמת. אם לא ראית את זה, ואתה מספר לנו סיפורים, זה שקר. אבל זה לא מדויק. זה עוד פעם הסתכלות חיצונית על הדברים שצריך להסתכל עליהם מבחינה פנימית. אמת זה כאשר זה משרת את הצד הטוב, את הצד החיובי, את הקדוש ברוך הוא, זה אמת. תיתן אמת ליעקב. כאשר העובדות משרתות את השקר, את הסיטרא אחרא, את היצר הרע, זוהי לא אמת. זה שקר. איך אומרים לפעמים? האמת זה השקר הכי גדול. וזה נכון. כי לפעמים האמת זה השקר הכי גדול. עכשיו אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה בחיים, שלוקחים עובדות מכאן, עובדות משם, מספרים לנו סיפורים, ולכאורה, חבל על הזמן. זה דרך אגב גם הסיפור של הבארות כאן. הבארות שסותמים אותם פלישתים, יצחק פותח, ויכוח שלהם על בארות, בארות מים חיים. יצחק מברך או רוצה לברך את עשיו. מה, הוא לא יודע את האמת? הוא לא יודע מי זה עשיו? ואיך התורה אומרת לנו? התורה אומרת לנו, ויהב יצחק את עשיו כי צעיד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. גם כאן אנחנו נתקלים בדבר מאוד מוזר. יכול להיות שאבותינו ואמותינו הקדושים עושים אפליה כזאת? ומה זה אפליה שכתובה בתורה? יצחק אוהב את מי? את עשיו. ורבקה אוהבת את יעקב. מה זה אומר שיצחק לא אוהב את יעקב ורבקה לא אוהבת את עשיו? נראה לכם? אבל זה מה שכתוב. כי זה מה שכתוב. כתוב, סליחה, אם אני בא ויספר לך שפלוני אלמוני אמר לי שהוא אוהב את הבן הזה, מה זה אומר? זה מה שזה, בפשטות זה מה שנקרא, וזה עוד פעם, אנחנו מדברים כאן על מה רואים ומה האמת מאחורי מה שרואים. גם כאן זה אותו דבר. חשוב לדעת ולהבין, ברור לנו לכולנו, ברור, כי אנחנו יודעים על מי מדובר, שגם יצחק וגם רבקה אוהבים את שתי הילדים שלהם אותו דבר. בוודאי, הם שתיהם רוצים את הטוב שלהם. ותחשבו על זה גם אתם, אם אתם הורים של ילדים, אנחנו אוהבים את כל הילדים שלנו. יש מישהו שלא אוהב את הילדים שלו? אני יכול לא למצוא חן בעיניי הדרך של אחד הילדים, אני יכול לא לאהוב את הדרך, אבל את הילד או את הילדה, אני לא אוהב את הילדים שלי? איזה הורה לא אוהב את הילדים שלו? אז מה התורה מנסה להגיד לנו? התורה מנסה להגיד לנו דבר מאוד פשוט. הפרשה שלנו היא עמוסה, אפשר לדבר על כל כך הרבה דברים, אבל אני רוצה להתייחס לדבר הזה, כי זה אחד הדברים שתמיד מציקים. כשאנחנו מגרים לסיפור הזה של מכירת הבכורה, של גניבת הברכה, אז יש הרבה אנשים שמסתכלים על הדברים האלה בצורה קצת מעוותת. וגם קשה, באמת מאוד מאוד קשה, כשניגשים מגיעים לזה, גם לנו קצת קשה לעכל את זה. ובאמת, למה הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים בצורה כזאת? למה לא פשוט שיצחק יברך את יעקב, ונגמר הסיפור? למה לסבך את החיים ככה? למה לעשות תסבוכת כזאת? אז בואו קודם כל נראה מה כל אחד מהדמויות כאן חושבים בעצם, ולמה הן פועלות כמו שהן פועלות. למה באמת יצחק, כתוב, תשים לב, כתוב, ויאהב יצחק את עשיו. לא כתוב יצחק אוהב, אצל רבקה כתוב רבקה אוהבת. זאת אומרת, יצחק בעצם עובד קשה מאוד כדי להגיע לאהבה לעשיו. זאת אומרת, הוא יודע בדיוק מי זה עשיו. אל תחשבו לרגע שיצחק אבינו הוא טמבל ולא יודע מה עומד לפניו. הוא יודע בדיוק מה עומד לפניו. אבל מה? הוא אומר לעצמו מה שכל הורה צריך להגיד, חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יסכין לא יסור ממנה. אני צריך לחנך כל אחד מהילדים בדרך שלו. עכשיו, מי זה עשיו? צייד בפיו. זה קצת תחמן, אוהב את החיים של העולם הזה, הוא צדצדי, הוא אוהב את העולם הגשמי, אוהב את העולם הזה. הוא לא חומר של ישיבה, הוא לא חומר שישב בישיבה וילמד, נכון? לא, טוב. לעומת זאת, יעקב, חבל על הזמן, איזה מותק של בחור, יושב בישיבה, לומד, הוא רוחני. אז יש לי בן אחד רוחני, בן אחד גשמי. מה הדרך הכי טובה לשתי הילדים? וואי, יש לי רעיון. אני אברך את הגשמי בגשמיות, כדי שהוא יחזיק את האח הרוחני, והוא יכול להיות כולו רוחני. זאת אומרת, הסכם יששכר וזבולון. המלבי גם כותב את זה שהעולם נבנה בצורה כזאת, שהצדיק יושב ולומד, ואחרים בעצם דואגים לו. זאת אומרת, שבעצם הרעיון של יצחק הוא מעולה. הוא אומר, אני אברך את עשיו בברכה, שתיתן לו את כל השפע, ויתן לך אלוקים, מטל השניים, ורוד המשורות, ואז הוא יתמוך ב... נכון. נכון, תוכנית מצוינת. נכון? רבקה לא מסכימה. רבקה אומרת, התוכנית של בעלי נפלאה, אבל הוא כנראה לא מבין את התמונה. כי מה הכוח של אנשים בתורה? ראייה פנימית. זה מה שנקרא, ראייה פנימית. קוראים כבודה של בת מלך פנימה. מי ששומרת על הכבוד שלה בפנים, יש לה את הכוח לראות את הפנימיות של השני. רבקה מסתכלת על התמונה, וגם היא אוהבת את עשיו לא פחות ממה שאוהבת את יעקב. והיא אומרת לעצמה, מה יהיה הכי טוב בשביל שתי התאומים החמודים האלה? התוכנית של יצחק בעלי, או צריכים למצוא פתרון אחר. ואז היא אומרת, רגע. אם עשיו יקבל את הכוח הכלכלי, את הכוח הגשמי, זה יהיה טוב לו ולאחיו יעקב, או אולי בדיוק להפך. שאתם נותנים לאחד שמחור לסמים, נרקומן, שאתם נותנים לו כסף, מה הוא הולך לעשות עם הכסף? לקנות אוכל? אוכל הוא לא יקנה. שאתם נותנים לאלכוהוליסט או לכסף, מה הוא יעשה עם הכסף? יקנה עוד כמה בקבוקי בירה, עוד כמה בקבוקי ויסקי. שאתם נותנים למאמר כפייתי כסף, מה הוא יעשה עם הכסף? יאמר. זה טוב לו שאני נותן לו או זה רע לו?
זה
רע לו. אומרת רבקה, התוכנית של יצחק תערוס לגמרי את עשיו. זה שהוא לא יתמוך באח שלו הצדיק זה ברור, אבל זה בקטנה, זה גם יערוס אותו. זה כמו לתת לנרקומן את האמצעים לקנות עוד סמים. יצחק הסתכל על התמונה, אמר, רגע, אל תשכחי של מי, מאיפה בא עשיו. הוא בא מיצחק ורבקה. קיצאי בפיו. ואתה רואה שעשיו באיזשהו מקום, בכל אופן רוצה להראות שהוא בסדר. אחרת, מה זה בצייד בפיו? הוא מתחמן את האבא שלו, למה? אם אתה כל כך רשע, מה אכפת לך מה אבא שלך חושב? ואיך הכיבוד אב של עשיו?
יש לו כיבוד הכי גדול.
זאת אומרת, לא הכל רע. אז יצחק גם מסתכל ב... הוא רואה, אבל זה בדיוק הבעיה, על זה אנחנו מדברים. זה לא מספיק, אין לו את הראייה הפנימית. זאת אומרת, הוא, יש לו תוכנית נפלאה. דרך אגב, זו אחת הסיבות, דרך אגב, שאנחנו תמיד שואלים את עצמנו, ותמיד זה גם מפתיע. למה בעצם רבקה לא הולכת לבעלה? הוא אומר, תשמע, בעלי הנחמן, התוכנית שלך מעוותת. אתה לא יודע אם יש לך עסק. מה שאתה עושה זה אסון. למה היא לא אומרת? אז יש את התשובה, יש לה תשובה הפשוטה, היא לא רצתה לרחל, היא לא רצתה להגיד לשון הרע. אבל אני באמת, תמיד שאני אתקל בתשובה הזאת, לי קצת קשה עם זה. מה זאת אומרת? אם אני יודע על משהו שעלול להזיק, זה לשון הרע? עד רבה, אני צריך לפעול. צריך לדבר.
יש מושג
שאומר לתועלת, מותר להגיד. זה לא רק לתועלת. כאן עלול לקרוא אסון. אפשר להגיד שכמעט אין דו שיח, אבל זה לא רק יצחק ורבקה. אברהם ושרה, הם דיברו כל כך הרבה. מי דיבר? ומה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שמע בקולה. ומי זאת רבקה? רבקה מחליפה את שרה. רבקה יש לה גם את הכוחות של שרה. היא הרי זה לא שיצחק בא ואמר בראש חוצות אני מברך את עשיו. זה אומרים שבכוח הנבואה שלה ידעה שהוא הולך לברך את עשיו. עכשיו, אז למה היא לא באה ויושבת מתייעצת איתו? מכיוון שהיא ידעה שיצחק לא יבין אותה. בוא נחשוב רגע מבחינה הגיונית. יצחק חושב שהתוכנית שלו 10. באמת, תחשבו על זה. דרך אגב, שלא תחשבו, אנשים, יש להם טעות מחשבתית, שחושבים שעשיו זה איזה מישהו עם קוקו, חצי קרחת, נזם באף, וקעקועים, והולך עם, איך אומרים, חרבות וסכינים. זה לא מה שאתם חושבים. עשיו נראה בדיוק כמו יעקב. הם למדו באותו בית ספר. בסדר, אבל מבחוץ איך הם נראים? איך הם נראים מבחוץ? הרי מי קבור במערת המכפלה? אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, ומי עוד? מה עושה הראש של עשיו במערת המכפלה עם כל הצדיקים? כי הראש שלו היה ראש של צדיק. אבל הראש של הצדיק לא מספיק. זה צריך להיות מחובר
לגוף.
לא היה מחובר לגוף. לא מחובר לגוף, אז רק הראש נכנס למערה. גם, זה הכל לימוד, הכל מחובר ביחד. הראש שלו ידע בדיוק, הרי הם למדו באותו בית ספר, תחשבו על זה, זה שתי תאומים. וזה לא שהיו מיליון בתי ספר. זה לא רעננה. אז שלחו אותו, את שתיהם שלחו, לאותו בית ספר, אותו תלמוד תורה. והם למדו שתיהם את אותם דברים. וזה שיש צייד בפיו, זאת אומרת שהוא לא טמבל. אם הוא יודע לשאול שאלות את אבא שלו, אז כנראה שיהיה לו מושג. אבל זה מראה משהו. תראה, זה כמו שאומרים בהגדה, יש את בן הרשע. אנשים שוכחים דבר אחד, שהוא נמצא בשולחן הסדר. שהוא נמצא בשולחן הסדר. אם הוא כל כך רשע ולא מעניין אותו, מה הוא עושה בשולחן הסדר? עצם העובדה שנמצא בשולחן הסדר, זה כבר נקודה טובה. וחשוב להבין את הדברים האלה. כי התורה כזה לא ספר זיכורים, נסה לספר לנו משהו, ללמד אותנו. אז ההסתכלות של יצחק מבחינתו, וגם עוד פעם, מבחינה, אם זה עובד זה עשר, שלא תשבו לרגע, זה מצוין. בדרך כלל דברים כאלה קורים בחיים, זה הסכם מסחר וזבולון. זאת אומרת שיש באמת מישהו שסוגל לצאת החוץ, להביא פרנסה, ואחד לשבת בישיבה וללמוד, זה השותפות הכי טובה שיכולה להיות. כי שתיהם נהנים. הוא יש לו חלק בתורה, והוא לא, יכול לשבת ללמוד תורה, כשהוא מפרנס אותו ודואג לו. וזה אמר יצחק. יצחק ידע מה התכלית של העולם. זו התכלית של העולם. רק, והוא בא, סליחה, מאיפה בא עשיו? יצחק בא ממנו, ומרבקה, מאברהם ושרה. זאת אומרת, יש בו גרעין טוב. לא יכול להיות שאין בו גרעין טוב. זה חושב יצחק. אבל רבקה רואה את הבפנוכו של הבפנוכו. והיא מבינה שהתאוות של עשיו שולטות בו. ואנחנו רואים את ההתנהגות שלו עם הנזיד הדשים. הוא בא עייף, הוא יוצא, תביא, 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 תביא. זאת אומרת, הבן אדם הזה לא שולט בתאוות שלו. הוא יכול להיות חכם, יכול להיות פיקח, הכל יכול להיות. אבל התאוות שולטות בו. זה כמו שתמיד אנחנו אומרים, שאותו רופא נכנס אליו אחד שמעשן, הוא מראה לו תמונה של ריאות שחורות, וזה ממית, וזה וזה. ושהוא יוצא החוצה, כולו מיואש. את מי הוא רואה בפינת האישון?
את הרופא.
אז מה הרופא לא יודע? מה הרופא טמבל? הראש לא מחובר, למה עושים? זה הכל. כי הרופא יודע בדיוק שסיגריות הם רעל. ולמרות זאת, הוא עדיין לוקח אותה. וסליחה, אנחנו לא עושים דברים כאלה. אנחנו גם אוכלים רק מה שהכי בריא בעולם, לא נוגעים בדברים לא בריאים. אנחנו רק עושים את הדברים שמותר לעשות. וזה בדיוק העניין. זה העשיו. אז רבקה יודעת שהיא צריכה למצוא דרך אחרת. והדרך היחידה להציל את המצב, זה לתת ליעקב גם את הרוחניות וגם את הגשמיות. כי אם ליעקב, שהוא צדיק, יש גם את הכוח הכלכלי, והוא שולט בעניינים, הוא יעזור לאחיו או לא? זה צדיק. זאת אומרת, שבעצם התוכנית של רבקה חבל על הזמן. אבל עדיין קשה לנו להבין למה היא לא מתייעצת עם בעלה. היא אומרת, אני חושב, דבר מאוד יפה, אני חושב שמה שהיא בעצם ידעה, הרי בוא נגיד ככה, שהיא אומרת ליעקב, בוא תשמע, תשים על עצמך את האור של הזה עם השערות, ותעשה ככה ותעשה ככה. מה היא חשבה? שיצחק לא יעלה על זה? מה אתם חושבים? נו?
יעלה, אבל כבר זה בפני עובדה, הוא יעלה.
אבל יעלה על זה?
יעלה.
ומה יקרה אחרי שהוא יעלה על זה? הוא יהיה מבסוט מהעניין?
לא,
זה
לא
ישיר.
לא
היה
פיצוץ, לא היה.
לא
היה פיצוץ. אז רגע, מה הולך כאן? מה הולך כאן? זה סיפור מוזר. אם זה היה קורה אצלנו, וואו, 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 מה שהיה הולך אחר כך. מה עשית? מה זה? מה פתאום? והנה כאן, שום דבר, זוגיונים ממשיכים, כאילו שום דבר לא קרה. אבל זוהי החוכמה, זוהי החוכמה של רבקה, וזה גם, שתבין, זו הזוגיות המושלמת הזאת, ששתי הצדדים מבינים שהם רוצים את הטוב, רק השילוב שלהם ביחד הוא יגרום לטוב להופיע. עכשיו, מה קורה בעצם? היא מבינה, רבקה, שהדרך היחידה שיצחק יבין את הטעות שלו, שהיא תעמוד לו מול העיניים. אז מה היא עושה? הרי יצחק הוא רוחני, הוא נביא, הוא קולט, הוא מבין. ואז באמת, תשימו לב מה קורה. ויגש יעקב אל יצחק אביו הימישהו ויאמר, ואנחנו כבר רואים שיצחק קולט שמשהו כאן לא בסדר. והיום הכל כל יעקב, בידיים ידי עשיו. מה זה? לא הכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו, שרות ויברכהו. זאת אומרת, הוא חושד שמשהו לא בסדר, אבל לא מכיר את האמת, למה? כי כשהוא נוגע בגשמיות, הוא מרגיש את הגשמיות של עשיו כאילו. את השערות. ויברכהו. ויומר, תשימו לב מה שקורה כאן. ויומר, אתה זה בני עשיו? זאת אומרת, עד אחרי כל זה, משהו כאן. ויומר, אני, כי יצחק יודע מזה עשיו. הוא אומר, כמו שלא מסתדר לי, מה זה ריח גן עדן? מה זה, מה הולך כאן? מה, הוא נהפך לצדיק? מה קרה לעשיו? אך שפתאום נהפך לצדיק יסוד עולם? כי זה מה שהוא מרגיש. ויומר, הגישה לי ואוכלה מצדי למען יברכה נפי, העיקר שביוכל ואוכל, ויומר אליו יצחק אביו, קשנה ושקל לבני. זה עוד לא, הוא רוצה למשש, הוא רוצה להרגיש כאן. ויגש, וישקלו, וירח את ריח בגדה ויברכהו, ויומר, ראה, ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. מגיע לו ברכה או לא מגיע? מה מרגיש יצחק? תכלס, לא אכפת לי מי זה מה זה. זה גן עדן. כאן מגיע ברכה. אבל עדיין, הוא עוד לא קולט את כל התמונה. מתי הוא קולט את כל התמונה? ויתן לך אלוקים וכו'. והיא כאשר קילה יצחק לברך את יעקב, והיא אך יצא, הוא יוצא בדלת הזאת, עשיו נכנס בדלת השנייה. ועשיו אחיו בא מצידו. והיה אז גם הוא מתמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אביו ויוכל מצד בנו, בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? מי אתה? אתה אמרת, אתה לא יודע מי זה? אתה לא יודע מי זה? אתה לא מזהה את הכל, כאן הוא כבר לא מדבר על הכל, לא מדבר על הזה. ויאמר, אני בנך בכורך עשיו. תשימו לכם מקפיד. בנך בכורך עשיו. ומה קורה? מה התגובה של יצחק? מפחיד. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. תראו איזה תיאור. ויחרד. מספיק להגיד ויחרד. ויחרד יצחק חרדה עוד פעם גדולה, לא סתם חרדה גדולה, ולא סתם גדולה עד מאוד.
אז מה זה אומר?
אומר רש"י במקום, אומר המדרש ראה גיהנום פתוחה לפניו. הגמרא אומרת שלא ראה את הגיהנום, ראה שמי שמסיק את הגיהנום, דיברנו על זה בבוקר, זה מי? עשיו. עשיו מסיק את האש של הגיהנום.
המסיק.
כן, הוא מסיק, הוא מלבה את האש. הוא מלבה את האש של הגיהנום. הוא נכנס לפאניקה, קיבל שוק. מה עשיתי כמעט? זאת אומרת, רבקה הייתה מאוד חכמה. היא ידעה שהדרך היחידה שיצחק יקלוט את התמונה האמיתית, זה כשהוא יראה את מול הפנים. יראה את יעקב ויראה את עשיו, הוא רואה את האמת. מהי האמת? שהברכה מגיעה ליעקב, ולא לעשיו. שימו לב מה קורה. ויאמר, מי איפה הוא הצד צייד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכהו, ואז הוא מוסיף עוד פעם. וגם ברוך יהיה. זאת אומרת שמה? הוא מתחרט על זה שהוא ברך את יעקב? להפך, הוא אומר גם ברוך. הרי לכאורה, מה היה צריך להגיד עכשיו? איזה שקרן, איזה רמאי, איך הוא עבד עליי? כללה תחול עליו על השקרן הרמאי הזה. זה מה שהוא אומר? ואברכהו, הוא גם ברוך יהיה. מגיע לו הברכה, לך לא מגיע. כי שמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה. תשימו לב את התיאורים כאן. שצריך להבין, קוראים כאן, זה טיפול בשוק. יש כאן דברים עמוקים. צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ואנחנו שואלים את עצמנו, א', מה כל כך הפריע לעשיו? הרי עשיו זה איש צייד. מה אכפת לו כל כך מהברכה של אבא שלו? הרי בינינו, מה עשיו חושב? איזה ברכה הוא יקבל מאבא שלו? בטח איזה ברכה רוחנית, תהיה בחור טוב, תצליח בלימודים, תהיה בחור ישיבה, תהיה רוחני, תעשה הרבה צדקה וחסד. מה הוא כל כך צריך את זה? הבן אדם שכל כולו בתוך התאוות של העולם הזה? דיברנו על מערת המכפלה, נכון? לא סתם הוא נמצא שם, הראש. בראש הוא ידע שיש עולם הזה ויש עולם הבא ויש בורא לעולם. והוא רצה בדיוק מה ששנים אחר מכן רוצה בלעם הרשע. יודע דעת עליון ובכל עושה, עושה את הכל הפוך. אבל מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? כשהוא מסתכל על עם ישראל? תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו. זאת אומרת, הוא רוצה לחיות כמו גוי, אבל למות כמו יהודי. מה זאת אומרת? מה כל כך טוב למות כמו יהודי? עולם הבא. הוא רוצה עולם הבא. בלעם הרשע רוצה עולם הבא. זאת אומרת, הוא יודע שיש עולם הבא. ולמרות זאת, הוא רוצה לאכול את האוגה, להשאיר אותה שלמה. בדיוק מה שעשיו חושב. מה עשיו חושב לעצמו? וואלה, אני, כל העבירות האלה שעשיתי, אין לי עולם הבא. אבל מה, עכשיו קיבלתי צ'אנס. אבא הולך לברך אותי, ממילא אני אקבל עולם הבא. יש תוכנית יותר טובה מזה? אני אעשה כאן מה בראש שלי. אני אוכל, ישתה, יגנוב, ישדוד, ואחר כך אני אקבל עולם הבא. תוכנית נחמדה. פתאום התוכנית התמוטטה. וואו! אכלתי אותה. משהו דרך אגב לא קלט, שהברכה של יעקב, של יצחק היא בכלל לא רוחנית. היא כולה גשמיות. למה? למה באמת יצחק לא מברך ברכה רוחנית? תהיה צדיק, תהיה זה, תהיה... מה זה? ייתן לך לטל השלוניים, רוב שם, לא, לא, לא. מה? למה? מכיוון... שלא רק שהוא רק רוחני. אפשר לברך רוחנית, אבל זה לא יכול להשפיע אם אתה לא עושה כלום. זאת אומרת, גשמיות, אפשר לברך, הברכה מתקיימת. אבל לברך מישהו שיהיה צדיק, זה עובד ככה? זה שפעם באתי לרב חיים קניבסקי, לפני שנים, אמרתי לו, כבוד הרב, תברך אותי שאלו ילדים תלמידי חכמים. הוא אמר לי, שלח אותם לתלמוד תורה. שלח אותם לתלמוד תורה. מה זה, מה זה ברך? מה זה ברך? יש ברכות ודברים כאלה. יכול לברך, כן, אבל שלח אותם לתלמוד תורה. צריך מעשה. וזה בדיוק מה שעשיו לא רוצה. וזה מה שיצחק רצה. לתת לו את הכוח הגשמי כדי שהוא יתמוך באחיו, ואז הוא ירוויח גם את הרוחניות דרך אחיו שיושב ולומד בזכות הפרנסה שהוא מקבל מאחיו. אבל רבקה ראתה את האמת, והיא הייתה צריכה להעמיד את האמת הזאת מול הפנים של יצחק. זה לא דיבורים, לא עוזרים. הוא צריך להמחיש לו את זה. איך הדרך יותר טובה מלהמחיש לזה, מאשר כשהוא יראה מול הפנים את זה קורה. והוא ראה. עכשיו היום דיברנו על זה אתמול, בבית חלקנו זה מופיע, שיש כאן עוד שאלה מאוד חזקה. אם באמת יצחק רואה גיהנום פתוחה, למה הוא מברך את עשיו? כי בסופו של דבר הוא מברך אותו. הוא אומר לו, הוא אומר לאביו, ברכני גם אני אבי. הוא אומר, בא אחיך ברמה ויקח את ברכתך. ואז הוא אומר לו בהמשך, והוא אומר, הצלת לי ברכה, מה זאת אומרת? מה, אין לך גם ברכה בשבילי? והוא אומר, עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי? ברכני גם אני אבי. ועשיו קולו ויבק. אומרים, כשנחרב בית המקדש, שערי התפילה ננעלו, אבל שערי הדמעות אף פעם לא ננעלים. אומר האור החיים הקדוש, דבר מדהים. הרי תכלס באמת, יצחק היה צריך לברך את עשיו? שהוא רואה גיהנום פתוחה לפניו? לא. למה הוא מברך אותו?
כי הוא בכה.
רחמיו נחמרו. אתם יודעים איזה לימוד עצום יש כאן? אתם מבינים? אם הקדוש ברוך הוא שומע לתפילה של רשע, על אחת כמה וכמה שישמע לתפילה של יהודי, תראו מה זה כוח של תפילה. כוח עצום. מדהים. יצחק יודע שלא מגיע לו ברכה. אבל הוא בכה, הוא צעק, הוא זה. הוא אבא. מה, אני לא חייב לברך אותו. צריך לברך אותו, אני לא יכול אחרת. והברכה הזאת עולה לנו ביוקר. גם הצעקה שלו עולה לנו ביוקר. הבן הרשע אומרים יצא מהצעקה הזאת, ועוד דברים רעים. אבל מה הלימוד בשבילנו? שזה לא משנה מה, איך, מדוע, למה. תפילה מעומק הלב, תפילה שמגיעה לקטע של דמעות, של בכי, עולה למרומים ומשנה. דרך אגב, מדברים כבר על התפילה. זה סוגיה לא פשוטה. יצחק ורבקה מתפללים על ילדים. הקדוש ברוך הוא שומע קודם כל ליצחק, כי יצחק הוא צדיק בן צדיק, והיא צדיקה בתרשה, לא מנכנס לזה. והוא באמת, הוא אומר, הוא הפציר והתפלל, רש"י מסביר, ושאלת השאלה, מה כל הרעיון כאן? הרעיון הוא כאן, שבעצם יעקב ועשיו היו צריכים להיוולד 5 שנים יותר מאוחר. בזכות או בגלל התפילות, הם נולדו 5 שנים לפני. כתוצאה מכך, אברהם אבינו איבד 5 שנים. למה? איבד 5 שנים מחייו. למה? כי הובטחה לו שיבה טובה. וביום שנפטר אברהם, יצא עשיו לתרבות רעה. אז הוא היה צריך למות לפני שיראה את, את הנכד שלו יוצא לתרבות רע. למות בשיבה טובה. זאת אומרת שהתפילה מצד אחד הזיקה. כאילו בתקודה לאברהם. ומצד שני גם אנחנו עומדים שאם היה קצת סבלנות, אז היו מגיעים הילדים 5 שנים יותר מאוחר. אז אם צריך לדעת ולהבין שכשמתפללים ומבקשים, תמיד לעשות דברים לטובה, שהכל יהיה לטובה. כי הכוח של תפילה הוא עצום. אנחנו רואים את זה בפרשה שלנו. עצום! צריך מאוד להיזהר. מצד אחד, לבקש לטובה, כי לא כל דבר שמבקשים זה טוב. ואם אנחנו... מה עשה משה רבינו? והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה אומר לקדוש ברוך הוא? אם אתה תמשיך להתפלל, אז אני אתן לך מה שאתה רוצה. אבל אז מה הולך על... הלך על עם ישראל. אז הוא אומר, תראי, אני לא מבקש יותר. והקדוש ברוך אמר לו, זאת אומרת, צריך להבין. עוד פעם, אנחנו לא מבינים את הכוח של התפילה. צריך להבין. זאת אומרת, תבינו, לפעמים אנחנו רואים, לא שומע, כן שומע, הקדוש ברוך הוא שומע הכל. ובמיוחד אם נתפלל מכל הלב. ככל שאנחנו נתפלל יותר חזק, הקדוש ברוך הוא ישמע. אבל מה אני אומר? שתבינו את הכוח של התפילה. הכוח של התפילה יכול לשנות עולמות, אבל תיזהרו בזה גם. כי לא כל מה שמבקשים, זה טוב לנו. אנחנו יודעים מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. לכן תמיד להקפיד שימלא משאלות ליבנו לטובה.
ואמרת פה שלבן יצא מהצעקה של עשיו.
איך?
אמרת שלבן יצא מהצעקה של עשיו.
לא לבן, אמן.
אמרת לבן.
אמן, אמן. אולי זה נשמע לבן, אמרתי אמן. זה נשמע כמו לבן, אבל זה אמן. כן. לא, לא, לא כשהם נולדו, כשנולדו לא הייתה בעיה, שתי תינוקות חמודים, להפך, עשה שמחה גדולה, מה? ברגע שהוא יצא לתרבות רעה, שהוא יצא את הצעדים, ברגע שהוא יצא את הצעדים החיצוניים, שממש כולם כבר ידעו מי זה עשיו, אז הקדוש ברוך אמר, אתה עכשיו זה הזמן שלך, תלך, אתה הולך בשיבה טובה. אתה לא תראה את הנכדים שלך יוצאים לתרבות רעה, לא תראה. אתה נזיד את הנשים, כן. זה גם מראה, זה מראה מי זה עשיו. כן, בדיוק.
אתה לא מאמין שנגיד, אדם שהוא נולד בשבילה, הוא יכול להיות מאוד 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 מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד
מאוד
יהיה לו שיבה טובה. הכל הוא יודע, אבותינו כולם יודעים הכל, זה עולם וירטואלי, זה לא עולם, עוד פעם, אנחנו ניכנס לגישה הזאת בכלל, אין לנו, זה לא עולם, זה סתם שקר, זה אלמא דשיקרא, זה לא עולם אמיתי. זה הכל אשליות.
אבל כמה זה מנחם אותו, שהוא יודע שהוא...
זה לא שעה של מנחם, הוא קיבל הבטחה, לא, אבל הוא קיבל הבטחה שהוא... כאן בעולם הזה הולך לסבת, למה? הוא ראה תמונות, ראה דברים, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אתה אל תדאג. אתה כאן בעולם הזה מסיים אותו, אתה, איך אומרים? אתה יוצא ברגל ימין, מה שנקרא. בוא נגיד ככה. מה יקרה אחר כך? נו, סליחה, לצערנו הרב, אנחנו לא כולנו צדיקים. אם אברהם מסתכל עלינו מלמעלה, הוא לא רואה את הכל ורוד. אבל זה עדיין, זה לא משנה את העובדה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו הבטחה, והוא קיים אותה. הנקודה היא כאן בעצם להדגיש, שצריך להבין שאנחנו משנים נקודה, זה לא רק הנקודה המשתנה. זה אף פעם לא להסתכל על המקרה, זה להסתכל על הכלל. זה טעות שלנו תמיד, אנחנו מסתכלים על מה שקורה, ולא מסתכלים על התמונה הגדולה. וכאן גם, אם היו מסתכלים על התמונה הגדולה, אז היו מבינים שכל דבר יש לו השפעה. אז אתה התפללת, קיבלת, אבל כתוצאה מזה שקיבלת, מישהו אחר הפסיד. זה הנקודה. מצד שני, אנחנו גם לומדים את הכוח של התפילה. זאת אומרת, מישהו חושב לרגע שאני מתפלל, מה יוצא מזה? אם אתה מתפלל, בלה 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 בלה, כן, שום דבר לא יוצא מזה, זה לא תפילה. אבל אם אתה מתפלל מקירות לבך, ואם אתה מגיע לדרגה של דמעות, דרגה של בכי, זה עולה למות, אז זה אבא. אבא רואה שבן שלו כואב לו, לא רוצה לעזור לו. זה חשוב לדעת, הכוח של התפילה. והכי חשוב כאן לדעת, מהי האמת ומהו השקר. כי כאן אנחנו רואים באמת, זה, אני חושב אולי הפרשה שיותר מכל הפרשיות מסמלת לנו, מהי האמת. זה לא מה שאנחנו רואים. ורבקה יודעת את זה, והיא מבינה שהדרך היחידה שיצחק יבין את זה, זה שזה יעמוד מול הפנים שלו. אז מה היא עושה? תכנן את התוכנית הנפלאה הזאת. ועובדה, שידברו איתכם עכשיו עד הבוקר, הוא גנב את הבכורה, הוא גנב את הזה, וגנב את הברכה. אתם יכולים להגיד לאנשים, זה מה שאתם חושבים. האמת היא, שהוא לקח מה שמגיע לו, והוא לקח, לא רק שהוא לא גנב, אלא עשה רק את הכי טוב שיכול להיות בעולם. כי אם, דרך אגב, אחד השאלות שואלים עכשיו, הבנו למה רבקה עשתה מה שעשתה. הבנו למה יצחק עשה מה שעשה. הבנו אפילו למה עשיו בכה והשתולל. אבל למה יעקב עשה את מה שהוא עשה? מה הוא צריך את הברכה הזאת? שהיא כולה ברכה, מה אמרנו?
העולם הזה.
של עולם הזה. מה הוא צריך את הברכה הזאת?
קודם כל הוא הקשיב לי משהו.
כיבוד הורים, אם אמרה לו, אז הלך.
זה מה שמדאיג אותו? תחשבו מי זה יעקב ומה מדאיג אותו. תחשבו מי זה יעקב, מה מדאיג אותו? יפה, הדורות הבאים. הדורות הבאים, אנחנו צריכים את הברכה. הוא ידע שהדורות הבאים לא כולם יהיו צדיקים. אז הוא דאג וידע שבזכות הברכה הזאת, הקדוש ברוך הוא יחזיק גם אותנו. כאן אנחנו רואים תמונה נפלאה של כאילו סגה כזאת, איזה טלנובלה, שנראית כל כך מוזרה, וזה נראה כמו באמת, תחשבו על זה, זה עושה את זה, והוא עושה את זה, והאימא אומרת לבן, תעשי ככה, וזה מתחמנים אחד את השני, משקרים אחד את השני, מה הולך כאן? אבל עכשיו התבררה התמונה. עכשיו הבנו את האמת. מהו האמת ומה השקר. וזה מה שהרב דסלר אומר. האמת זה כשזה משרת את האמת. השקר, שזה משרת את השקר. ואלה העובדות. ולכן חשוב תמיד בחיים לא להסתכל רק מבחוץ. להסתכל על מה קורה בפנים. הדברים מבחוץ יכולים להיראות משגעים. אני רק במאמר מוסגר, אני כתבתי על זה בדף לשבת. כל הבארות האלה של מים חיים, מים זה, כל הרעיון כאן מאחורי זה, שבאר מים חיים זה מים של תורה, זה מים שנובעים. אבל הפלישתים סתמו את זה. לא מצא חן ביניהם כל הרוחניות הזאת. הם רצו עבודת אלילים, לא עבודת השם. אבל יצחק נלחם כדי לפתוח את זה. אנחנו רואים בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, תופעות ממש מגילות. מערכות בחירות שמבוססות על שנאת היהדות, שנאת הדת. כאילו שיהודי ודת זה דברים נפרדים, ולא מבינים שאין יהודי בלי דת. אתה יכול להגיד ישראלי, אבל אין יהדות, זה דת. זה לא אזרחות. השבוע שמעתי רעיון ברדיו, בטלוויזיה עכשיו, לא יודע, עם איזה גברת שחזרה בשאלה. הייתה חסידות כזאת, אחרת, ופה ושם. לא, לא, מה שהיה הקטע שתפס אותי, כאילו בקטע כל כך קצת מצחיק, שהמראיינת שואלת אותה, את, היום את מאמינה בהשם? אמרתי, לא. אבל, רגע, אבל, אני מדליקה בערב שבת נרות, אנחנו עושים סעודת שבת, אני בפסח לא אוכלת חמץ, והקרא נתן איזה רשימה של דברים שאנחנו עושים. אז היא נשאלה, אם את לא מאמינה בהשם, בשביל מה? אומרת, מה זאת אומרת? אני רוצה שיהיה לילדים שלי מסורת, קצת יהדות. ואני אמרת, תראו איזה עיוות מחשבתי. את אומרת, את לא מאמינה בהשם. את לא מאמינה בזה. עזבת את הכל. מה זה הקשקוש הזה? אותו דבר, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, כולו זורח מאושר על זה שהייתה תחבורה ציבורית בשבת. אני שמעתי רעיון איתו. אני מדבר על דברים ששמעתי. אני כל, כמו שאני תמיד אומר, מה שאנחנו קוראים מסביבנו, זה הכל לימוד. לא קורה סתם. שמעתי, אני מעביר הלאה. אז שאלו אותו, בתוך השאלות, אתה מסתכל, דיבר, מה שהוא עשה, מה שהוא לא עשה, וזה בסדר גדול, חבל על הזמן, משהו אתה. עכשיו, שאל אותו המראיין, תגיד לי, מה היית רוצה, איך ששבת תראה? כמו יום שלישי? מה אתם חושבים שהוא אמר? מה אתם חושבים?
לא.
לא, הוא אמר לא. ולא רק שהוא אמר לא, מה זאת אומרת? אנחנו יהודים, מדינה יהודית. ככה פחות או יותר הוא אמר, שבת צריכה להיות שבת יהודית. אמרתי, תראו איזה יופי. מהיום אנחנו לא נשאל את הרבנים איך לעשות את השבת, אנחנו ניגש לרון חולדאי שיגיד לנו איך לקיים שבת. אי אפשר להפריד דת מהיהדות. יהודי זה דת, זה אמונה. יכולים להגיד הרבה דברים, אבל זה שנקרא סתמום פלישתים. סותמים לנו את העיניים, סותמים לנו את הבורות, סותמים לנו את המים החיים, נותנים לנו לשתות מים מאופשים. אבל זה נראה מבחוץ. נראה טעים, נראה טוב. ואנחנו מושפעים מהשטויות האלה. ואנחנו שוכחים לרגע מי אנחנו ומה אנחנו. וזה השקר הגדול, זאת לא אמת. שיגידו לכם 20,000 פעם זה אמת, זה לא אמת, זה שקר. כי האמת היא מה שנמצא בפנים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאתה רוצה שבת יהודית, אבל אתה רוצה גם שבת חילונית. אז שאל אותו, מראיין שאל אותו בשכל, מה אתה רוצה ששבת תראה כמו יום חול? כמו יום שלישי? אמר לו, לא, מה פתאום? אז מי אתה שתקבע איך נראית שבת? היה סטטוס קוו. אתה שינית אותו. אז אתה הורס את השבת. אתה מוציא את הרוח היהודית מהשבת. ואתה מספר לי שאתה רוצה שבת? אז הוא אמר, שבת יהודית, זה משהו, זה בדיוק האבסורד הגדול. אז אני אמרתי לך, מבדה איזה יופי, מהיום יש לי שאלה איך לקיים שבת, אני אשאל את רון חולדאי, הוא יגיד לי.
כן, אבל הוא פירט, מה זה שבת יהודית
בעיניו? הוא אמר כמה מילים, אני לא הקשבתי להכל, הוא אמר כמה מילים, כן, שהוא רוצה, כן, שהאווירה של שבת, הוא אומר, אנחנו פותחים, לא פותחים את כל החנויות, מה פתאום? רק חנויות של מזון, זה צורך של בן אדם שהוא צריך. אז הוא אומר, מה, אבל אדם קם בבוקר והוא רוצה איזה גלידה, מה? תמנעים ממנו גלידה בשבת? הוא לא הספיק לקנות ביום שישי. אז הוא יקנה בשבת. אותו דבר, מה, למה? הוא רוצה לנסוע בשבת, מה, למה לא לתת לו? הרי המראיין שאל אותו שאלה חכמה, תחשבו על זה. כי רוח הדברים מאוד פשוטה, אתה רוצה שבת שיהיה כמו יום חול. וזה משהו שאל אותו. כי שבת יש לה אווירה, בשביל זה הסטטוס קוו. אתה לא יכול כל פעם לחתוך, זה לחתוך, 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 זה כמו אותו אחד. אני אוכל רק פרוסה. ואחרי 5 דקות הוא מסתכל, נגמרה ההוגה. הכל בפנים. אוי, מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשית? לקחת רק חתיכה קטנה לקחתי, כן, אבל קחת עוד חתיכה קטנה, ועוד חתיכה קטנה, ועוד חתיכה קטנה, וגמרת את כל ההוגה. ככה זה גם כאן. אז הוא מזיז לכאן, מזיז לכאן, בסוף מה יישאר מהשבת? כלום. הטעות המחשבתית, וזה בדיוק מה שאני תמיד צריכים להבין. מה? נכון, בשביל זה היה סטטוס קוו מסוים, ועכשיו הוא שבר אותו. ומה שקורה שעושים את זה, זה דרך ללא חזור. זאת אומרת, זה הבעיה, הבעיה צריך להבין. אתה פורץ פרצה, אם יש איזה מין סטטוס קוו שכולם מסכימים איתו, וזורמים איתו, פחות או יותר, אז זה בסדר. אז כל אחד יודע את הצד שלו. זה גם מספיק בעייתי. אבל כשאתה בא וגם את מה שהיה כבר אתה מחריב, אז אתה גמרת עם הזה.
כולם חוגגים,
כאילו כולם מדליקים לברות חנוכה.
אבל מה? הרוב הם, מה שנקרא, מתייבנים, לא?
נכון.
ואז הם יגידו
לך... סליחה, מה? את שמעת פעם, בראיונות ברדיו, כמה פעמים אומרים ברוך השם?
כן, גם הערבים.
ברוך השם, בעזרת השם, ברוך השם, בעזרת השם. תראה, אתם הקשבתם מה שאתם מדברים? איך אומרים, ספרים אז בזמן על יוסי שריד, שאמר, ברוך השם שאני לא דתי. ברוך השם שאני לא דתי. אני רק אספר לכם סיפור, סיפרתי את זה בשבת עם הספר והזה, שההסתכלות פנימית החיצונית, זה היה מערת המכפלה, שהרב אדם סינה הסביר על קבלה, מערת המכפלה היא בשביל של כפילות, מבחינת רוחניות וגשמיות, שאי אפשר להפריד ביניהם. כאילו זה הפתח לעולם הבא. ואז הוא מסביר ואומר, יש כאלה אנשים שחושבים שרוחני, זה מה שצריך להיות. אני רק רוחני, אז אני פרפקט, אני מצוין. הוא אומר, זה לא מה, אין דבר כזה, אין חיה כזאת, אין רוחניות בלי גשמיות, זאת אומרת, אין רוחניות בלי מעשה. והוא נותן דוגמאות, כמו למשל, שמנו את הרבון עושה זוג שאוהב אחד את השני, והם גרים כל אחד בצד השני של העולם. זה נקרא אהבה? עכשיו, מציעים לכם טיול בחוץ לארץ, איפה אתם רוצים? לקריבי, איפה אתם רוצים לנסוע? איפה בא לכם לנסוע? לאן? לקריבים, ללס וגאס, אונלולו, ניו יורק. אומרים לכם, קחו חבר'ה, הטיול עולה כך וכך. אנחנו עכשיו נצטרך לכם סרט וירטואלי. מה, תסכימו? תסכימו לשלם על משהו וירטואלי ולא ללכת במציאות לסרט? מישהו יסכים לזה, לטיול? אף אחד לא יסכים. אתה בא לדוכן גלידה, אני רוצה גלידה, זה 20 שקל, בסדר. מה אתה רוצה? שילמת? תחשוב שאכלת גלידה. נו, מישהו מוכן לזה? אותו דבר זה ככה ברוחניות. אין דבר, אני מרגיש, אני רוחני, בלי מעשים. אין חיה כזו. אי אפשר לקיים תורה בלי קיום מצוות. אין חיה כזו. זה מצד הפנימי. מצד החיצוני, יש כאלה שאומרים, אני מאמין רק למה שאני רואה. מה שאני רואה זה אני מאמין, מה שלא רואה, לא מאמין. זאת אומרת, על הכל חיצוניות, אין רוחניות, אין כלום. מספרים בברית המועצות הקומוניסטית, הם אמרו, אין אלוהים. אתאיסטים, מי האלוהים? המדינה. המורה אחד נכנס, רצה להמחיש לתלמידים שלו את זה. אז נכנס, היום אנחנו נעשה תרגיל. ואני אשאל אתכם שאלה ואתם תענו לי. הוא מרים, בואי, זה לא טוב שאני מרים את זה, זה לא, זה חומש, זה לא היה להם שם. טלפון, מרים את זה. זה טלפון, רואים שזה טלפון? רואים, רואים, סימן שזה טלפון. אומר להם, אתם רואים את הכוס עם המים? כן, רואים, סימן שזה כוס עם מים. נרים את העת, רואים את העת? כן, רואים את העת, סימן שזה עת. מרים עוד את הבוטנים, אתם רואים את הבוטנים? יפה, סימן שזה בוטנים. רואים את האלוקים? לא, סימן שאין אלוקים. אז קם איזה ילד יהודי חכם ככה, אמר לו, חי, כבוד המורה, אני יכול גם לנסות, לא לבטח, בשמחה. הרים את הזה, רואים שזה טלפון? כן, רואים, סימן שזה טלפון. הרים את העת, רואים את העת? סימן שזה עת. הרים את הספר? סימן שזה ספר. רואים את הילקוט? רואים את הילקוט? כן, סימן שזה ילקוט. רואים את המורה? כן, סימן שזה מורה. רואים את השכל של המורה? סימן שאין לו שכל. אז זה ככה, זה בדיוק העניין. מערת המכפלה זה גם זה וגם זה. צריכים גם את הפנימיות וגם את החיצוניות. וזה הלימוד של הפרשה. האמת היא לא כמו שהיא נראית מבחוץ. האמת צריכה להיות מחוברת לפנימיות. אם הפנימיות והחיצוניות מחוברים, זוהי האמת. אם זה משרת את הצד של האמת, זה אמת. אם משרת את הצד של השקר, זה לא אמת. זה אולי רק נראה כמו אמת, אבל זה שקר גדול.